שבוע טוב, מוצאי שבת קודש, פרשת במדבר. נו, עוד 9 ימים. 8 ימים, יותר נכון. אנחנו מתקרבים לחג השבועות. יש לנו שבוע של ספירה, אחרון, שזה השבת, השבת הזה, הכוונה השבוע הזה, ומוצאי שבת, וזהו. סגירת המעגל של 7 שבתות תמימות תהיינה. אנחנו צריכים כבר להיות די מוכנים, לפחות בבחינה היסודית, כי השבוע זה תיקון המלכות. השבוע האחרון הוא תיקון המלכות, ואנחנו עכשיו מתעסקים הרבה בענייני המלכות במאמר של הזוהר שלנו, העניין של המלכות. אבל המלכות באופן עקרוני, כמו שנלמד בעץ חיים ובקומות אחרים, המלכות למעשה זה המקום הנמוך ביותר מבחינת השתלשלות העולמות מאז הצמצום של אור אינסוף ברוך הוא שרצה לברוא את העולמות, שעלה ברצונו לברוא את העולמות. אבל זה המקום, ככל כמה שהוא נמוך, זה המקום שבו יש גילוי של הקדוש ברוך הוא בתחתונים, ממש. כלומר, זה המקום שעליו כותב רבנו הרמח"ל, וכותבים כולם, שהקדוש ברוך הוא מתאווה לעשות לו דירה דווקא במלכות. ולמה נקראת שמה מלכות? כי במלכות מתגלה מלכותו יתברך. לכן נקרא מלכות. כי פה, במידה הזו, בספירה הזו, יש ביטוי הבולט ביותר בצורך לגלות את מלכותו. כי בשאר העולמות הרוחניים יותר, שם אין שאלות, שם זה גלוי, יותר זך. במלכות יש חובה לגלות את מלכותו. היא גשמית, היא רחוקה מן האינסוף, וכמו שמי שלמד עץ חיים איתנו, לפי השיטה שלנו, יודע שאנחנו קוראים לעולם המלכות. האדמו"ר היה משתמש בלשון של עולם המלכות, העולם העשייה למעשה, הוא עולם של פירורים של קדושה. כלומר, הם נמצאים, אבל הם מפוזרים כמו פירורים. וצריך בכל דבר ודבר למצוא את הניצוץ הזה, כי הכל כל כך כל כך רחוק מן המעציל, שצריך שמירה כזו גדולה שהכל הכל הכל מכוסה באין סוף כיסויים, ואז זה כמו פירורים שנמצאים, פירורים של קדושה. אנחנו במאמר שלנו, קודם כל השיעור יהיה מוקדש לרפואתו של מורנו ורבנו הרב מרדכי צמח בן מזל טוב. אני הבנתי שעשו משברך היום לרב משה לוינגר, אז שיהיה גם לרפואת הרב משה בן תרצה, בכללות כל הזקוקים לישועות ולנחמות ולזרע של קיימה ורפואה שלמה, ביניהם אדם שקרתי זמן קצר, שיהיה בריא, קוראים לו מיד, קשה לזכור הכל, לאברהם בן מחבובה, שיהיה לו רפואה שלמה, שיתברר שהכל הוא בפרח.
יוסף חיים בן מזל טוב.
יוסף חיים בן מזל
טוב.
יוסף חי.
חיים.
יוסף חיים בן מזל טוב. נעמי בת שולמית, רפואה שלמה. וכל מי שצריך זרע של קיימה, ששיעור הזה יעמוד לזכותו, בכללם לרב ראובן בן רחל וזוגתו. יזכו לזרע שקיימה. במאמר שלנו בקצרה אני אעשה חזרונת על מה שלמדנו בשיעור הקודם, ואני מבין שהנושא, כמו שאני, בוא אתה דיברת, רב טובי, אתה, אליהו, על הקושי בהבנה הזה של כל העניין של העיגול והריבוע, ואיך הדברים מסתדרים, לא, אבל אני אומר איך הדברים מסתדרים בחיי העולם הזה שלנו. אז בוא נאמר באופן כללי, אנחנו צריכים לזכור, ריבוע משמעותו צמצום, הגבלה. ולמה? כי היות ויש זוויות לריבוע, ויש לנו כלל בהלכות עירובין, שאם אנחנו גם סתם ניקח ריבוע ונמדוד את הצלעות שלו, ואחר כך נמתח קו אלכסוני פנימי מצלע אחת לזו שכן נגדה, אז הצלע הזאת תהיה יותר גדולה באורך שלה האלכסון יהיה יותר גדול מן הצלע. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם אני הייתי מזרים חשמל או אור אל הריבוע, אל תוך הריבוע, מבחוץ פנימה, ממילא הקרניים, הזוויות של הריבוע, היו מקבלות הרבה יותר אור מהחלקים הפנימיים, כי הן נוגעות במקור האור. אבל אם אני אחבר, אכניס את האור מצד אחד של האלכסון לצד השני, מה שיקרה שהאור יעבור בתוך האלכסון, ומה שיקרה בשני המשולשים שיבצרו מהחלוקה, הם לא יקבלו מן האור בצורה זהה. מי שקרוב יותר אל האלכסון הפנימי יקבל יותר, מי שיהיה רחוק ממנו יקבל פחות. לכן, כשאנחנו מדברים על ריבוע, אם זה בזוהר ואם זה בספרי המקובלים, ריבוע בא לסמל הגבלה, צמצום. כלומר, לא הכל מקבל באותה מידה. אמנם הכל יקבל, אבל בין איכויות שונות. לכן, בזוהר זה הכוונה, כך גם בכתבי הארי, שמדובר על ריבוע בדברי המקובלים, בא לדבר על מצב של הגבלה, של צמצום, שלא כל הנקודות בתוך אותו מרובע או ריבוע יקבל את השפע באותה מידה. אז זה בא לסמל מגבלה, זה בא לסמל צמצום. עיגול לעומתו, היות וכל הנקודות נמצאים על אותו מישור, וכל נקודה תקבל בדיוק אותו דבר, וזה לא משנה מאיפה האור יגיע אליה או השפע, אם זה מן המרכז חוצה או מבחוץ פנימה, היות ונמצאים על אותו מישור, אז תמיד יקבלו במידה שווה. כלומר, העיגול בא לסמל לנו שפע לא מוגבל. וזה מה שדיברנו פה ברעיון של המאמר שלנו, שיש עיגול שבתוכו ריבוע, ואמרנו, אני רק חוזר ממש בקצרה על כל המאמר, שהפסוק שמדבר את שבתותיי תשמורו ואת מקדשי תיראו, אין הכוונה לשמירת מקדש. משום שלכאורה היה אפשר לומר שאם התורה קושרת את שבתותיי עם המקדש, דהיינו אפשר לומר שאם כל זמן שבית המקדש קיים, טוב, שאין בית המקדש קיים, אני פטור מלשמור שבת. אומר הזוהר הקדוש, לא. זה לא מה שבא הפסוק לומר, אלא מדובר על קדושות שיש לשבת. זאת אומרת שאנחנו לומדים קודם כל שיש מספר קדושות בשבת עצמה, זאת אומרת שיש שלבים בהתהוות השבת. בקדושת השבת שהיא הולכת ומתהווה מערב שבת, דרך שבת בבוקר, עד לסעודה שלישית, כלומר עד חצות היום של שבת. כאשר מדובר על חצות היום זה מנחה גדולה. זה חצות היום. עכשיו, אמר הזוהר הקדוש, שאם כך המילה את שבתותיי תשמורו, מה הכוונה? את אותו תייעה סוחר שמחמר על חמור מיטה אחרי רבי אליעזר, ומי עוד? אתם זוכרים? תדפדפו. ורבי אליעזר ורבי אבא, הלך אחריהם, הוא זה שמדבר איתם בדברי תורה, והוא זה שמלמד אותם את זה בשם אביו, ואומר להם שהכוונה היא פה לרבות דבר אחר. את כל אתים שבתורה אנחנו יודעים שזה כלל, שאתים באים לרבות, אז אם כך, מה זה בא לרבות? כאן הוא בא ואומר בשם אביו, שזה בא לרבות עניין של תחום שבת. מיד קופצים ואומרים, רגע, תחום שבת כתוב מפורש בפסוק על יצא איש ממקומו ביום השבת, אז לא צריך לרבות, זה כבר כתוב. אומר, לא, אין הכוונה היא לתחום הזה שאסור לאדם להלך מחוץ לעירוב או למקום מחנה ישראל עוד 2,000 אמה. לא, זה לא הכוונה. זה הכוונה הגשמית, כן. זה כתוב, אבל מה המשמעות הרוחנית? למה נוצר מצב בכלל של פתאום מרחק של מקום שבו אסור לעבור? עד כאן ולא יותר. אז הוא מסביר. ידוע לנו שבשבת כל העולמות יש להם מעלה. כתוב בתפילה, אנחנו אומרים את זה הבוקר, אמרנו את זה בתפילה, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. כתוב, כותב רבנו הארי, מה זה ישמח משה במתנת חלקו? אנחנו יודעים שנלקחו ממשה 1,000 אורות שנלקחו ממנו והוחזרו לו בשבת. כלומר, כל שבת היו חוזרים אליו. אז על זה אומר הפסוק, בתפילה, סליחה לא פסוק, בתפילה, קטע בתפילה, ישמח משה במתנת חלקו. זו המתנה שמחזירים לו כל שבת ושבת. עכשיו, היום ולמה מחזירים לו? כי יש עליית העולמות. במאמר מוסגר אמרנו שבחינת משה היא בדעת, במידת הדעת, ואמרנו שהדעת, ספירת הדעת היא בדרך כלל נעלמת. מתי היא מתגלית? היא מתגלית לצורך עניין. כלומר, הגילוי שלה בספירות הוא נקודתי. לצורך משהו מסוים היא חוזרת ונעלמת. להבדיל, כמו הכתר. הכתר לא מתגלה אף פעם, הוא נעלם באופן קבוע. הוא משפיע שפע לאבא ואמא, אבל הוא כל הזמן הוא נעלם. איך אנחנו יודעים שהוא בא לידי ביטוי? בחוכמה. החוכמה היא אות יוד, שהכתר הוא הקוץ של היוד. אז הקוץ של היוד הוא נעלם מכל רעיון. אבל החוכמה, בזה שיש בה שפע, אנחנו מבינים שהשפע בא מעליה, מהיוד, סליחה, מהקוץ. והיא הביטוי של הכתר, גילוי הכתר בתוך החוכמה. אז אנחנו יודעים שיש כתר, כי החוכמה לא נותנת משלה. אין לה מעצמה, היא מקבלת. לכן, הרעיון שפה מדובר הוא להסביר את שבתותיי תשמרו מדובר על המצב שבו מתחיל עליית העולמות. כמו שכתב רבנו הארי בפרי עץ חיים ובשאר הכוונות, בערב שבת מתחיל, יש את העניין של עליית העולמות. ועליית העולמות הוא באופן כזה שראינו גם בזוהר פה אצלנו, שלמעשה העולמות עולים בחינה אחת. כלומר, כל העולמות עולים בחינה. אז במקום שמקודם היה סתם עכשיו בשביל העניין להבין, היה אבא ואמא, לא משנה כרגע של מה, אבא ואמא, והם עלו לבחינה אחת. זאת אומרת שהכתר עלה בחינה, והוא נמצא עכשיו במלכות של משהו שמעליו. כן? אז במקום מקום הכתר נכנסים אבא ואמא. ממילא הם פינו את מקומם לחסד וגבורה, שמקודם היו למטה יותר, קומה אחת למטה, כשהם עלו, אז גרמו לכך שחסד וגבורה עלו גם כן למעלה. היות וחסד וגבורה הם רק שתיים מתוך שישה שנקראים זה, שש ספירות של זה, אז כל זה למעשה עולה בחינה אחת. אז במקום חסד וגבורה עכשיו יהיה לנו את התפארת, במקום התפארת יהיה לנו את נצח ועוד, במקום נצר ועוד יהיה לנו את יסוד, והמלכות, ברגע שזה מקבל את המוחין, כלומר, את הכוח, את האנרגיה, את השפע, שבגלל העלייה הזו של אבא ואמא, הוא עולה ואז הוא מקבל מהם את הכוח, ממילא המלכות, שהיא למעשה מקבלת מזה, כי זה נקרא שלם רק כשהוא מחובר אל המלכות, ועד יש שבע תחתונות, ואז הוא נקרא שלם, יש לו פרצוף שלם, אז הוא עולה. המלכות עולה אליו, וממילא נוצר עכשיו מצב מאוד מעניין. שהמלכות עולה אליו, היא מושכת איתה את כל הבחינות. כמו...
היא עולה ליסוד.
לא? היא עולה ליסוד שלו, נכון. עכשיו, ליסוד של זה. עכשיו, מה קרה? היות והמלכות עולה ליסוד של זה, אז גם כן, כל הבחינות והמלכות עולות גם כן, ונשאר למטה... מקום פנוי, כי מקודם זה היה מקום המלכות. על מנת שהמקום הזה לא יהיה בו אחיזה לחיצונים והוא לא יתבטל, אז היא משאירה במקום ראש. את המלכות של המלכות, זאת אומרת רושם. עכשיו היות והמלכות של המלכות נשארת שם, נוצר רווח, כאילו תראו לעצמכם מתיחה, כן? מתחו את הכל, עכשיו נוצר רווח כי היא נשארת. אז זה המקום שבא לרבות. זה הריבוי, המקום הזה שלא לרדת יותר מהמלכות של המלכות. למה? כי זה את שבתותיי תשמורו. את המקום הזה יש קדושה עכשיו. ולמה הקדושה? כי אנחנו ראינו שהשבת הזו שהיא המלכות, הדמלכות, אומרת הקדוש ברוך הוא, הכל טוב ויפה, יש עלייה לעולמות, הכל בסדר גמור, אבל מה איתי? אני נשארת לבד. ואנחנו כבר למדנו במקום אחר, ואם לא אנחנו יודעים את הפתגם שאומר שהמלכות רגליה יורדות מוות, היא האחרונה למעשה שנוגעת בחיצונים ממש, הם קרובים אליה. מה שכתוב בפסוק בנוגע לא סביב, זה סביב המלכות, רוצים לנהק משם, אז הם מקיפים אותה, והם רוצים לקבל מהקדושה, כי כל חיותה של התומעה זה מהקדושה, אז הם מקיפים אותה מסביב, ואין עליה שמירה. לכן אומר הפסוק, את שבתותיי תשמרו. מה זה שבתותיי תשמרו? את אבא ואמא שהם נחשבים שבת, כי הם שלמים כל הזמן. וכבר אמרנו ששבת היא השלמות של כל השבוע, אז נקרא שמו שבוע, זה שלם. אז הם נקראים שבת אחת. כאשר זה מקבל את המוחין, אז הוא נהיה שלם. הם המוחין של אבא ואמא, ואז הוא השבת השנייה. מלכות בפני עצמה נקראת שבת, כי היא עכשיו שלמה עם זה, אז גם היא שבת. והמלכות של המלכות היא השבת הרביעית שבאה וטוענת בזוהר הקדוש, אומרת שבת, רגע, כשבראת את העולם, רק אני הייתי. עוד לא היה את כל הפריסה של העולמות, כי הכל היה עדיין בכנוס. ואני נקראתי שבת, והייתה לי שמירה, אבל עכשיו נשארתי שבת בלי שמירה. מה עושים? אומר לה הקדוש ברוך הוא, אני השם. אין לך מה לדאוג, אני משרה בתוכך את שם הוויה, שהוא השמירה. וזה את שבתותיי תשמורו ואת מקדשי תיראו. למה מקדשי לשון רבים, כן, ולא קודש, שיש בה שתי קדושות. אחד מצד זה. מה זה מצד זה? זה בכוח המוחין של אבא ואמא. והשני זה שם הוויה, ואז יש שתי הקדושות, לכן נקרא מקדשי תיראו. אז מה יצא לנו? יצא לנו שזה בדיוק הריבוע שבתוך העיגול. כי ברגע שיש אורות מקיפים, הם השמירה. בדרך כלל האור המקיף הוא השמירה. ויש לנו פה מקיף של זה, שמקיף את המלכות עד מלכות של מלכות שלה. ולכן זו השמירה שדובר בו בפסוק. זה ככה פחות או יותר על המאמר שלמדנו עד כאן. בסדר?
הריבוע זה שמירה?
לא, הריבוע הוא בתוך זה. זה מקיף את אבא ואמא. אז זה הריבוע. אבא ואמא זה המוחין שהם בתוך זה. וזה מקיף את המלכות גם כן. כלומר, יש לנו פה אורות מקיפים, אחד פנימיים, ואורות מקיפים חיצוניים. הפנימיים זה על אבא ואמא, והחיצוניים על המלכות. כדי שלא ימכו בו, לא ייקחו משם החיצוניים. אסור לאדם לפרוץ על ידי מעשים את הזה, את המקיף של זה, כדי לתת אחיזה לחיצונים שם, לנהוג, כי הם מחכים כדי לנהוג משם. בסדר? בלשון מאוד פשוטה. אז יש כך, יש ריבוע, עיגול, נכון, עיגול פנימי ועיגול חיצוני. יפה. שני מקיפים. ותכף נראה את זה בהמשך. בסדר? בשבת יש לנו אור פנימי, מקיף ומקיף חיתוני. בסדר? בשביל שנבין יותר, תסתכלו אליי, יש לי ריבוע, שיש מסביבו עיגול, שזה זה, שמקיף את אבא ואמא. כן? ועכשיו, איפה המלכות? היא כאן. נכון? יש לי עוד אחד של זה, שמקיף את הכל.
עוד אחד של...
כן, אז יש לנו ריבוע, עיגול פנימי ועיגול חיצוני.
והעיגול החיצוני זה אני השם.
זה התחום, זה אני השם. זה שם הוויה.
יש מוחין של אבא ואמא.
שזה הם פנימיים, זה הריבוע.
שזה הריבוע.
נכון.
יש זה, עיגול, שזה מקיף.
נכון. שזה... זה כביכול בתוכו. משהו. כן, בשביל שנבין ככה את הגוף שלך, הגוף שלך, כאדם. כן.
מה עוד עיגול?
אז הנה, יש את הגוף שלך. דמיין לעצמך שהריאות שלך עכשיו זה אבא ואמא. בסדר? הגוף שלך, שומר עליהם? יופי, זה אחד. בסדר, זה העיגול, הגוף שלנו הוא עגול, נכון? נכון או לא?
הגוף שלנו לא עגול.
הוא עגול? תסתכל, תשאל כל רופא. הכל בצורה של עיגולים. זה צינור, זה עגול. זה לא עיגול הנכון, העיגול הסכמטי. אבל אנחנו בנויים בצורה של עיגולים, עיגולים. עכשיו, ויש את לכל אדם ואדם, כי יש אנשים שדברים על זה, קוראים זה הילה. כן? יש אור שהוא לא מרגיש בזה, אבל הוא מסביבו. אוקיי? זה מקיף את הכל.
פשוט באדם האור שמסביב זה יותר גבוה.
זה נכון, 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 נכון. זה יותר גבוה מאשר הפנימי.
אני לא הפוך את זה.
לא. וזה השמירה הגבוהה ביותר. למה? כי זה אני השם. השמירה החיצונית הזו היא כבר שם הוויה. לא מוחין ולא כל מיני דברים אחרים, שפע כזה או אחר, אלא אני השם. כלומר, מה זה אני השם? תחשוב על רגע שאנחנו מדברים, אני הוויה, שכתוב בזוהר הקדוש, אני הוויה, זה אומר שבא האור הזה מאיפה? מכל הספירות כולם. כי היוד זה הכתר והחוכמה. נכון? נכון? והה זה אמא, הוו זה זה, ואחרון המלכות. כלומר, למעשה זה האור הכי מקיף של הכל. זה לא רק חלק מן האור, כי כשזה מקיף את המוחין של אמא, ושל אבא ואמא בתוכו, אז אמא הוא מקיף אותם, עם השש קצוות שלו. אבל לא יותר, כי הם בתוכו. נכון? אבל המלכות עכשיו בשבת מקבלת מכל הספירות כולם.
אז אם יש לנו שני מעגלי שמירה, במה יש לחשוש?
האדם יכול לשבור את זה.
לשבור?
כן. במעשה לא ראוי, שקשור להלכות שבת, שיש איסור, הוא פרץ את המחסום. ולכן נאמר עליו, מחללי המות יומת. כי ברגע את מי את המלכות? מי שפרץ את המחסום הזה, מחללי המות יומת. Okay. כי הוא נותן אחיזה לחיצונים במקום שאין להם רשות.
אנחנו נמצאים בפנים, אוקיי? Okay? אנחנו יכולים חלילה לפגום בכל המערכת, כי אנחנו נמצאים בפנים.
לא, לא בכל המערכת, במלכות שבמלכות.
במלכות שבמלכות.
לא בכל המערכת.
למה יש הזהרה כמו שלמדת אותנו, יש הזהרה לחיצונים? כי מבחוץ זה משהו
איתני. יפה, כי העניין ככה, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מזהיר את החיצונים, זה למדנו עד עכשיו. תכף אנחנו נראה שזה גם כלפי האדם. הקדוש ברוך הוא אומר לחיצונים, יש פה שמירה, נכון שלכאורה המקום הוא כמעט לא שמירה, כי זה מלכות של מלכות. אני לא מרשה לכם כי אני השם. זה כלפי החיצונים. עכשיו, אנחנו אמרנו, יש לנו בזוהר, בתיקוני הזוהר מאמר, שאומר שבשבת אין שליטה לחיצונים. זה כעזרה של הקדוש ברוך הוא, אל תיגעו, כי אני לא מסכים. אבל להיות ולאדם יש בחירה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם לבחור. אז אם האדם בחר, אז הוא נותן אחיזה לחיצונים. כלומר, זה כבר תלוי בנו. ולכן הציווי את שבתותיי לשמור ומקדשי תיראו הוא מופנה לשני הצדדים, גם אל החיצונים, שהם מצד עצמם לא יעשו כלום, והם לא יעשו כלום, כי אסור להם. אבל מצד האדם הוא כן יכול לגרום שהם ייכנסו. לכן השמירה פה מופנית לשני הצדדים, גם לאדם וגם אל החיצונים. בסדר? זה המאמר שלמדנו עד עכשיו. יותר פשוט. קצת יותר ברור?
השפעה לפי זה, השפעה של החיצונים תהיה רק ביום ראשון. במוצאי שבת.
במוצאי שבת. כן.
במוצאי שבת. כל השבת, אפילו שהם נכנסו,
הם לא יכולים לעשות. אם האדם לא פגם, אז הם לא יכולים להיכנס.
אדם שחילל שבת.
אדם שחילל שבת, הפגיעה תהיה, התוצאה תהיה במוצאי שבת.
בשבת אין להם שליטה.
שבת לא, אין להם שליטה. כלומר, בשבת הם לא יכולים לפעול, אבל הם כן יונקים.
יכולים להיכנס או
להתפעול. הם מקבלים את הקודש.
אבל מה שאנחנו רואים בחדשות, על תאונת דרכים.
זה בחירה של האדם.
אבל זה קורה בשבת.
כן, אבל זה האדם עשה. זה כבר, תראה, בנושא הזה אנחנו עוברים למשהו אחר. אנחנו עוברים פה, בנושא הזה, לעניין של השגחה. העניין של השגחה, אנחנו צריכים טוב, אנחנו לא נרחיב את זה רק על רגל אחת. העניין של השגחה. ההשגחה של עם ישראל מחולקת בשונה מההשגחה של הקדוש ברוך הוא על העולם כולו. ההשגחה על עם ישראל יש שתי השגחות. מצד ההשגחה על העולם כולו, הקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל ועל הגויים באותה מידה. יש השגחה כוללת של מה שנקרא מחשבת הבריאה. זה כך וזה כך, כי זה לצורך, כן, רק שנייה, זה לצורך, עבודת השם, והקדוש ברוך הוא חקק חוקים בטבע, והם לא משתנים. זהו. אש היא דבר חם, אתה יכול לבשל בו, ואז זה תועלת, תשים את היד, היא ישרוף. זהו, כלומר, לא היה פה שינוי בפעולה של האש. היא חמה. והיא תפעל את הפעולה שלה. השאלה רק מה נכנס לתוך האש. היד או סיר. זה הכל, לא חל שינוי פה. בכל זאת, ההשגחה המיוחדת של עם ישראל, שכשיהודי, הקדוש ברוך הוא, יכול ליצור מצב, וראינו דברים כאלה, שזה נקרא נס, כמעשה, כל ההנהגה של עם ישראל בדרך ניסית, למרות שנראה טבע, אדם יוכל להכניס את היד שלו לאש ולא לקבל קביעה. למה? כי יש לו זכות של דבר כזה וכזה, שמבטלת את החוק של הטבע שנחקק באותו מקום. עכשיו, ברגע שאדם נוסע בשבת, כן? אז הוא עובר על איסור. עכשיו, אם בגלל עניין כזה או אחר שאנחנו לא יכולים לדעת אף פעם, כן? אז הקדוש ברוך הוא בגלל סיבה כזו או אחרת שידועה לפניו בלבד, הוא מחיר, אומר, טוב, דרך הטבע, שאם קורה דבר כזה וכזה, יש תאונה, וכשיש תאונה נפגעים כך וכך, אז זהו, זה קורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסיר את ההשגחה, הפרטית הזו המיוחדת של מעל הטבע, ואומר, טוב, אני עכשיו מתנהג איתו בדרך הטבע. אז קוראים דברים גם בשבת, נכון. גם בחגים, נכון. אבל זה מרגיש שהקדוש ברוך הוא מסיר את ההשגחה הניסית.
אבל אתה לא יכול להגיד שזה בגלל שבת.
לא, לא אמרתי.
זה גם קורה ליום חול.
לא אמרתי. לכן אמרתי, לכן אמרתי שכלפי אותו עניין, הקדוש ברוך הוא מכיל את ענייני הטבע.
מצד מספר נרגעים בשבת אותה.
נכון, כי מבחינת עניינית בטבע לצערנו הרב, יש הרבה תנועה. יש הרבה תנועה. יש הרבה תנועה, אנשים.
אנשים במרוחה.
אנשים באים. כן, יש חגיגות, אנשים מאחרים ללכת, לא משגיחים כל השבוע, כי אין לו למשמע לקום בבוקר. אז הוא על פי הטבע, מזניח את הבטיחות שלו, אז הוא יש לו אסונות. כלומר, גדול ברוקי יכול אומר, אני מסיר את ההשגחה הניסית. אז הכל חוזר לשליטת הטבע. אז בטבע, אם קורה את זה, אז זה התוצאה, מה לעשות? זה הכל. אבל אם תיקח סטטיסטית, טוב, זה נושא שהוא כאוב, אי אפשר לבדוק סטטיסטיקה, זה אנשים שנהרגים. אבל תשמע, זה קורה כל השנה. כן. טוב, נחזור לענייננו, שרצון שהקדוש ברוך הוא ישיב את לב עמו ישראל אליו, בפרט בענייני השבת. כי השבת היא שורש של כל המציאות, של כל המצוות, של כל התורה, של כל העולם, כי הכל נברא בשביל השבת. אנחנו מאמינים וילדה. אומר הזוהר הקדוש, למעשה, פה אנחנו חוזרים בחזרה לדבריו הראשונים של אותו תייעה. כי אותו תייעה בהתחלה דיבר איתנו על מה? על הפסוק, עת שבתי לשמור ומבשית יראו, ובתוך כזה הוא נכנס לעניין של ריבוע ועיגול כדי להסביר לנו מה זה המוחין הפנימיים, ולמה יש צורך להגביל, ומה זה תחום שבת. הוא אומר, בוא נחזור בחזרה למה שדיברנו. ועד הכתיב תשמורו. התקלי לבשמור, או מקדשי תיראו. איזה דבר מקסים. אומר, אותו תייעה, כתוב הפסוק תשמור. כלומר, שזה נכלל בעניין של שמור. נכון? יש שמור ויש זכור. זכור כבר למדנו שזה בחינה של מה? איזה מילה אנחנו שומעים במילה זכור? זכר. כלומר זה זה. המוחין של אמא. אף על פי שמצד הנוקבה הם עדיין בבחינה של זכר. כי הם בתוך זה. אז מה זה תשמור? התקליל בשמור. כלומר פה יש משהו ששאריך לשמור איפה רק על מי? על נוקבה. אחרת. לא על אמא. כי היא, כן, כי היא בתוך, זה היא שמורה. ומקדשי תיראו, אז מה זה מקדשי תיראו? כבר הזכרנו ברמז מקודם. מה זה מקדשי תיראו? אומר הזוהר הקדוש, אומר אותו תייעה, דן נקודה דקיימה ואמצעיתה. מה פירוש? הנקודה, תכף נזיר מה היא, נקודה אמצעית. כשאנחנו מדברים על נקודה אמצעית, איפה זה האמצע? בכל מבנה כזה של ספירות בתפארת. זה האמצע. העומדת באמצע. כלומר, היא עומדת באמצע תפארת של זה. מי? מי עומדת באמצע שם? אמא. המוחין של אמא. נכון? מוחין. הערה שלה. אור שבא ממנה, כי היא עלתה למעלה. המוחין שלה נמצאים בתפארת של זה, בנקודה האמצעית, משום, וזהו, התפארת, באיזה קו הוא? קו האמצע. כלומר, זה אמצע של אמצע. שם היא נמצאת. דעית לדחלה מינה יתיר מכולה. כלומר, שצריך לירה. שתהיה יראה גדולה ממנה, מאותה נקודה אמצעית, שנמצא בתפארת, ועוד מעט נסביר, שלא לגרום ששם תהיה אחיזת חיצוניים, לכן כתוב ומקדשי תיראו. תנסו עכשיו להיזכר מה שלמדנו מקודם. אמרנו שאיזה אות היא אמא? היי. הראשונה בשם. הראשונה בשם, לבד אין לה מוחין. יש לה מוחין משלה, אבל היא לא משפיעה, נכון? מתי יש לאמא מוחין שהיא יכולה להשפיע? רק לאחר שהיא מתעברת מאבא. נכון? זאת אומרת שהעובר, במילים שחירות, האור של אבא, איפה הוא נמצא? בתוך אמא. נכון? רק אז יש לה מה לתת, היא מעוברת. אז היא תביא תינוק לעולם. היא יכולה להוליד. עכשיו, המוחין של אמא נמצאת איפה? בתפארת של זה. נכון? באיזה צורה היא תופיע? בתפארת של זה. באותיות. למה? כי כל הכוח שלה היא באה ממי? מאבא. אבא הוא חוכמה. חוכמה איזה עוד זאת?
יוד.
נכון? יוד חוכמה קדומה. נכון? עכשיו, יוד, איך היא נראית? באיזה צורה? של נקודה. איך מי שכל סופר סתם יודע שאת האות יוד מתחילים לכתוב בצורה של נקודה. כלומר, הנקודה האמצעית זה אות יוד של שם הוויה, שהיא למעשה מוכין של אבא בתוך מוכין של אמא, שהם בתוך התפארת של זה. אז היא נקודה. אז עכשיו שימו לב מה יש לנו. יש לנו נקודה במרכז של מה? הריבוע. כי הריבוע מייצג את המוכין של אבא ואמא. נכון? במרכז הריבוע יש נקודה. מסביב הנקודה יש את הריבוע, ומסביב הריבוע יש לנו את העיגול של זה. נכון? רואים את המבנה בציור? יש, תקחו, עיגול, ריבוע בתוכו, ונקודה במרכז. בסדר? ממשיך הזוהר ואומר, שנטר להיזהר, למה? משום שמה יש לנו עכשיו? אם אני מצייר עיגול בתוך ריבוע, מה יש סביב העיגול, סביב הנקודה, סליחה? חלל. ריק, נכון? כי אני מסתכל על הנקודה. הנקודה היא אמצע, מה מסביבו? חלל. עכשיו, למה יש שם חלל? אנחנו למדנו שהחלל מה זה? צמצום, נכון? החלל זה צמצום. הכל יצמצם לנקודה, פנימה. נכון? ודרך שמירה שם. אני סביב הריבוע, הכל חלל. עכשיו, אם יש הכל חלל, אומר הזוהר הקדוש, מן דעל לגו חלל של העיגול והריבוע. כלומר, מי שייתן על ידי מעשה כזה או מעשה אחר בניגוד להלכה של שבת, ייתן מקום להכניס את הקליפות שיוכלו לנוק מן הקודש שנמצא בפנים. כי מה נמצא בפנים? שני מוחים של אבא ואמא, נכון? זה קודש. עכשיו לא יעזור ההגנה של זה, כי הוא פרץ אותה. עכשיו החלל זה המקום הנוסף ששם הם יכולים מה לעשות החיתונים? לתפס, כי יש חלל. אם הכל היה מלא, לא היה להם מקום. אבל היות והכל התרכז אל התפארת, והכל בצורת נקודה, אז מסביב נוצר חלל. חלל, אז יש מקום להיכנס. ואז יהיה אפשרות מבחינה רוחנית לחיצונים לנק. לאתר דהו נקודה שריה. כלומר, הם יכולים להגיע עד לתפארת. עכשיו, שימו לב למה עד התפארת. משום שכשיש עליית העולמות, והמלכות מתאחדת ומתחברת עם זה, איפה היא מתחברת אצלו? באיזה נקודה? איפה? ביסוד, נכון? ביסוד, במלכות של יסוד, אבל ביסוד. ביסוד באיזה קו הוא? קו האמצע, ממי הוא מקבל? מה תפארת? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. זאת אומרת, המלכות של היסוד עולה עד התפארת, תקבל ממנו. אז למעשה אתה נותן להם לגעת, איך אומרים? במרכז הכוח, בנקודה. ופגים בה, פוגם, יש פגימה. ולכן נאמר עליו מות יומת. ועל זה כתוב, תיראו. על מה תיראו? מלפגום בה. כלומר, בנקודה. והי נקודה יקרי אני. כי איך כתוב בפסוק? את שבתותיי תשמור. ואת מקדשי... תיראו, נו, ואחר כך מה כתוב? אני הוויה. אני זו הנקודה. כן? אני. וזה המלכות, היא נקראת אני. למה היא נקראת אני? כי מי אמר מקודם מתלוננה המלכות שאין לה? אין לה שמירה. אומר לה כדבר הוא, אני השומר. תן לך את השם שלי. אז אני זה המלכות עכשיו. למה היא נקראת אני? כי היא התלבש בה מה? שם הוויה. אז היא נקראת על שמו עכשיו. ועלה שריה, ההוא דסתי מלעד אלא התגליה, כלומר עליה שורי האור הסתום הזה, שלא מתגלה, זה שם הוויה, שהוא שומר עליה. כלומר, בתוך התפארת של זה, למדנו שיש שם את המלכות, נכון? היא עומדת שם. והם מלובשים ביסוד של אבא, כי אמרנו שאמא מתפשטת עד איפה? עד הוד. ואבא עד היסוד. נכון? אז שימו לב עכשיו למבנה, אני הולך מלמטה למעלה. המלכות עלתה והיא מתלבשת במלכות של יסוד של זה. מי נמצא ביסוד של זה? יסוד אבא. נכון? כי הוא זכר, הוא הולך איתו עד הסוף. אמא אמרנו שהיסוד שלה קצר, אז היא נעצרת בהוד, נכון? יש לה גם יסוד, אבל הוא קצר. אז היא עומדת בהוד. בספר עובדים שזה לא הוא, לא משנה. הנה לנו. אז היה קטיעה בשיעור, אז אנחנו נמשיך. כן, כן, נמשיך. לא נעשה חזרה מההתחלה כי מאוחר. לכן, כותב רבנו הארי, וכך מובא בדבריו בשער מאמרי רשב"י, שלפי הבחינה הזו ככה מתלבשת, מתגלה, נשמע של צדיק, אלא לומד. עכשיו, צריכים לדעת שצדיקים שבאים מעולם העליון, יש להם שלוש אפשרויות להתגלות בעולם הזה. יש בחינה אחת, שהיא הגבוהה, שאפשר לתת לנשמה צדיק התגלות בעולם הגשמי הזה, זה בחינת הנשמה של הצדיק. כלומר, בחינת הנשמה של הצדיק באה בגילוי מסוים, בחינה נמוכה ממנה בחינת הרוח, ואז היא מתגלה בצורה אחרת. ויש בחינה של גילוי בחינת הנפש. בחינת הנפש באה לידי ביטוי כשהוא נמצא רוכב על חמור.
איפה נמצא כשהוא מתגלה?
שם אמרנו רשב"י, מה?
איפה, באיזה בחינה זה עניין של הגלגול, שהוא בעצם נדבק לנשמה המתעברת?
זה משהו אחר. זה עיבור, זה משהו אחר. אנחנו לא מדברים על עיבור, אנחנו מדברים על התגלות של צדיק ללומד, לא עיבור. עיבור זה הוא בתוכו. אבל פה מדובר על גילוי חיצוני, שרואים אותו. ופה אנחנו רואים שאותו תאייה היה נגלה אליהם בבחינה הכי נמוכה, בבחינת הנפש. זה תאין חמרי, שהוא רוכב על חמור. בסדר? עכשיו נבין מה שהם אומרים לו עכשיו. לכן זה היה חשוב ההקדמה הזו. אמרו לי, מה?
כשאתה אומר שגילוי נפש, זה הוא מתגלה על חמור, זה באופן
הגשמי.
גשמי, כפשוטו,
כפשוטו, הוא רוכב על חמור.
כל פעם, כל צדיק שמתגלה בבחינת נפש בעולם הזה מופיע
על חמור. אז אצלנו הוא לא ירכב על חמור עכשיו, כן, כי אנחנו לא רוכבים על חמורים. אבל בזמנם רכבו על חמורים, אז הוא בא בצורה הזו שהוא רוכב על חמור. הוא יבוא על סוברו כמו שלך, בסדר. לא משנה, הוא יבוא בהתגלות גשמית של היום, כן? גשמי. טוב, אז זה ככה באופן כללי, לא נפרט עכשיו הבדלים, אבל זאת אומרת, פה אנחנו רואים שהוא התגלה אליהם בבחינה הזו של הנפש.
איך מתקלים ברוח ונשמה?
אז שם לא ברור לנו בדיוק מכתבי הארי איך זה בא לידי ביטוי, אבל הצורה הגשמית ביותר זה בא כשהוא רוכב על חמור. משהו מאוד חומרי, משהו מאוד גשמי. כן, שמתגלה אליהו, שמתגלה, אז הוא נראה כמו ככה. יש סיפור על המהר"י, רבנו הקדוש מקומרנה, ש... היה רעב, היה קצת קשה בבית. והוא ישב עם אבא ולמד 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 וכבר די. שלושה ימים ממש, הוא כבר לא יכול להחזיק מעמד. אז הוא אומר לאבא, אני... משהו. אז אמר לו, טוב, תלך שמה ולאישה, וגברת לא ייתן לך. והוא הלך, ובדרך פגש אותו גוי. ואמר לו כך, נתן לו עוגיות, או לא יודע מה נתן לו. והוא לקח לי לחיות את עצמו, הוא עמד לפני, אכל. חזר בחזרה, אחרי שככה קצת נחה דעתו, חזר בחזרה לאבא שלו, אמר לנו, אתה רואה, מה אני אגיד לך, נורא נורא כואב לי על זה שאליהו נביא צריך להתגלות אליך בצורה של גוי. הוא גרר בן אדם. כלומר, בצורה הכי נמוכה בנפש, הוא התגלה עליו כאדם, כלומר, זה מופיע בסיפורי חסידים הרבה שפגשו כך או אחרת בצורת אדם, בצורה נמוכה. כלומר, הנפש של הצדיק מתגלה בעולם הזה לפי הבחינות של הלומד, לפי מצבו באותו רגע, והוא מתגלה כפי שהוא בבחינה הזו. פה מדבר הזוהר הקדוש שאותו תאייה התגלה בבחינה של הנפש. ולמה זה כל כך חשוב לנו לפי ההמשך? שנבין. אבל השעה מאוד מאוחרת. אז רק נדבר על השורות האחרונות. כלומר, שהם שמעו את זה, מה שהוא אמר להם, את החידוש הזה. ירדו מהחמור, נשקו אותו, ושאלו אותו, מה זה כל החוכמה הזו? מאיפה אתה? מי אתה? איזה נשמה אתה? והוא סירב לומר להם. הוא מסרב לומר להם, זה אנחנו נבין בהמשך למה. והדבר היחיד שהוא אמר להם, שזה חשוב לנו שכל הדרכים בחזקת סכנה, ולכן נמשיך ונלך בדרך של לימוד תורה, והלימוד תורה הזה, מה הכוונה? אנחנו יודעים שפה נותן להם רמז. שימו לב. אומר להם, אנא, ואתון, נזיל, ונתעסק באורייתא. כלומר, אני ואתם נתעסק בתורה, וכל אחד יהיה מאמינים דחוכמתה, כל אחד יאמר דברי חוכמה בסודות התורה, כוונה. כלומר, לא שנמשיך עכשיו נבוא לדבר במדרשים, אנחנו נדבר סודות תורה, להנהרה אורחה. יש גמרא מסכת ירושלמי שאמרנו שאומר שכל הדרכים בחזקת סכנה. זה גמרא בירושלמי, מסכת ברכות. ולמעשה, אומר הזוהר הקדוש, שמה זה השמירה שאנחנו מדברים פה? כל הדרכים, חזקת סכנה, צריך שמירה, נכון? מה זה השמירה? זה שמירה על השכינה הקדושה שנמצאת. לשמור עליה מסכנה של אחיזת החיצונים. וזה על ידי כך שנעסוק בסתרי תורה. ולא בתורת הפשט, כי תורת הפשט מגינה על האדם. הוא אומר להם, אנחנו נשמור על השכינה. אנחנו נמשיך לדבר בסתרי תורה כדי לשמור על השכינה. למה זה חשוב? זה מאיפה לומדים מהמילים להנהרה אורחה. אנחנו יודעים שיש כלל שהדבר שנקרא אורח, דרך, כן? זה מרמז בסוד, על היסוד, בתורת הסוד, על היסוד. כן? אורח. לכן אמר להם, להנהרה אורחה. כלומר, היות ואנחנו מדברים, דיברנו מקודם על העניין של היסוד, של יסוד אבא ואימא והמוחין, אז אנחנו כבר, מה שנקרא, השכינה כאן, איתנו. לכן נמשיך ונשמור עליה, כך שנדבר בסתרי תורה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח להבין תורתו, ויזגה אהבתו בליבנו. שבוע טוב, כל טוב.